הואיל ואנחנו נמצאים בימים שבין א' שבט לט"ו בשבט, נשתדל בסייעתא דשמיא לעסוק היום בעניינו של ט"ו בשבט, והחשיבות להתעסק בעניינו של ט"ו בשבט היא לפני ט"ו בשבט, כדי שנדע את מעלת היום, את חשיבות היום, ואיך אפשר לקחת את מה שהיום מקפל בתוכו לכל השנה כולה. נפתח את הדברים בצורה הבאה. נאמר בהגאות מימוניות, בפרק א' בהלכות שופר, בקטע הראשון בתשובת רצבה כתב, שאפילו בט"ו בשבט אין להיתנות, וציבור שגזרו תענית בשני וחמישי, דוחים תענית, זה עד שבת הבאה. דלא אשכחן תענית בראש השנה. זאת אומרת, קורה מצב, למשל, לא יורדים גשמים, גוזרים תענית על הציבור, בדרך כלל תענית היא בשני וחמישי, והסיבה היא, כי משה רבינו עולה לקבל את הלוחות השניים ביום חמישי, בראש חודש אלול, הוא יורד ביום הכיפורים, ביום שני, עם האמירה הגדולה סלחתי כדבריך, לכן לעולם שני וחמישי הם ימי רצון. לכן גם ביום יום לא רק אומרים את התחנון הקצר, אלא יש עוד קטעי סליחה בימים האלה. אז אם ציבור גזרו תענית וחל באותו יום ט"ו בשבט, יש לט"ו בשבט את הכוח לדחות תענית של ציבור. ולא רק תענית של ציבור, גם תענית של חתן ביום חתונתו. נפסק להלכה. והשאלה היא, מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט? הגמרא אומרת, בקטע השני בראש השנה, באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כמובן לפי בית שמאי, לפי בית הלל בט"ו בשבט, מה איתה מה, אמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. כותב על זה רש"י בקטע השלישי, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה, כבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הפירות חנותים מעטה. ט"ו בשבט זה ההתחלה של שנה חקלאית חדשה. ט"ו בשבט זה סימן בטבע. מתחילה הצמיחה של פירות הקיץ של השנה הבאה. אז מה המיוחד ביום הזה? שיש לו כוח לדחות תענית של ציבור ותענית של חתן ביום חתונתו. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. כולנו יודעים, וכולנו גם עסוקים, בבחירת דלת מינים, בדרך כלל, בין יום כיפור לסוכות. אבל, פחות יודעים, שיש גם זמן להתפלל, שנצליח למצוא באמת את דלת המינים המשובחים, איזה אתרוג משובח. והיום המסוגל להתפלל, כשיגיע הזמן ה... סוכות יהיה בידינו אתרוג מהודר, זה בט"ו בשבט. וכך נאמר בבני שכר, בקטע הרביעי, ראש השנה לאילן, לא נאמר לאילנות, יש לרמוז מה שקיבלנו מרבותינו, להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג כשר, יפה, מהודר, שיזמין השם יתברך בעת המצטרך למצווה. שבורא העולם יזמין לנו אתרוג יפה ומהודר לקראת סוכות, מתי מתפללים את התפילה הזאת? בט"ו בשבט. שאלתנו השנייה היא, מה הקשר בין ט"ו בשבט לאתרוג שנקנה עוד 6-7 חודשים מט"ו בשבט לקראת סוכות? שאלה נוספת, אנחנו יודעים הרי מכות מצרים, כותב לנו רש"י לרגע בקטע השמיני בשורה האחרונה למטה, כשהייתה המכה משמשת רביע חודש, זאת אומרת שבוע, וג' חלקים היה מעיד ומטרה בהם. למעשה כל מכה ממכות מצרים הייתה חודש. ג' שבועות של התראה לפרעה, וכשהוא לא שומע מגיע השבוע הרביעי והמכה איתה ביחד. אם כך, בואו ונראה דבר נפלא. מכת בכורות הייתה בליל תדבב, בניסן. כי הרי בתדבב בניסן יצאנו ממצרים. אז ודאי שמכת החושך הייתה חודש קודם. בתדבב, באדר, שזה פורים. למצרים היה חושך ואפלה, ליהודים הייתה אורה ושמחה. לא רק במצרים. גם כל שנה בתדבב, באדר, פורים. המכה הקודמת הייתה מכת הארבה. והיא הייתה מתי? לפי הסדר הזה בט"ו בשבט. הארבה אכל את כל עץ השדה, וט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות השדה. השאלתנו השלישית, מהו הקשר שקיים בין מכת הארבה, הלוקוס, לט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילנות השדה? זה הרי לא במקרה קורה כך. מה עומד מאחורי זה? מה הקשר? על פניו נראה ולא קרב זה אל זה? נכון, הארבה אוכל את הכל, את העשב, את העצים, את האילנות, את הכל. אבל מה זה קשור לט"ו בשבט? זוהי שאלה שלישית. ושאלה רביעית ואחרונה, נאמר בקטע החמישי, וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרעילים לא יאכל, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, בשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבועתו, אני השם אלוקיכם. ההלכות שנוגעות לפרי העץ, שלוש שנים ראשונות אורלה, שנה רביעית נטע רווי, שנה חמישית חולין מותר לעשות הכל איתו. מה שמעניין אותנו, בדברי חזל בקטע השישי, כתבוא אל הארץ ונטעתם, רבי יהודה ורבי סימון פתח אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבשר ודם ללוך אחר הקדוש ברוך הוא, ובו תדבקו, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים לדבק בשכינה, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במתה תחילה, שנאמר והייתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במתה תחילה, שנאמר כי תבוא אל הארץ ונטעתם. זאת אומרת, יש מצווה של והלכת בדרכיו. מהו רחום, הפתה רחום. מהו חנון, הפתה חנון. חלק מקיום המצווה של והלכת בדרכיו, מיד כשבאים לארץ לנטוע עץ. והשאלה היא, הרי זה לא קורה. כמעט אין אנשים יהודים שמגיעים לארץ ישראל מיד, בירידתם מהמטוס, הולכים לנטוע עץ. ציבור קטן מאוד. ולמה? הרי זה מצווה והלכת בדרכיו. בורא עולם דבר ראשון נטע עץ, נטע גם בעדן, גם אנחנו צריכים לבוא ולנטוע עצים. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? מיד כשבאים לארץ, עלינו לנטוע עצים. הרי עלינו לנטוע עץ, הרי בפועל זה לא קורה. אז מה הכוונה? אלה הם השאלות, ודרך השאלות האלה נראה באמת עומק. ביום הנפלא המיוחד ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, ראינו בדברי חז"ל שט"ו בשבט יש להם הזה כוח לדחות תענית של ציבור ותענית של חתן ביום חתונתו. מה כל כך מיוחד בט"ו בשבט? אין קידוש, אין הבדלה, אין איסור מלאכה, אין סעודה, אין כלום, 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 אפילו לא מדליקים נרות כבחנוכה, אין כלום. אז איך יש בחודש ביום הזה כוח לדחות תענית ציבור ותענית חתן ביום חתונתו? שאלה נוספת, בט"ו בשבט מתפללים שנזכה לקראת ימי הסוכות הבאים עלינו לטובה לאתרוג מהודר ומשובח. מדוע התפילה הזאת היא נעשה דווקא בט"ו בשבט? זו תפילה שאפשר להתפלל אותה תמיד. למה הזמן המסוגל זה דווקא ט"ו בשבט? שאלה שלישית, ראינו שמכת הארבה הייתה בט"ו בשבט. מה הקשר בין מכת הארבה לבין ט"ו בשבט? אמנם הארבה אכל את כל עץ השדה, כל עשב השדה, אבל איך זה מתקשר לט"ו בשבט? שאלה רביעית, מהו ההסבר? מיד כשבאים לארץ, עלינו לנטוע עץ, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. הרי בפועל לא עושים את זה. לא נוטעים עצים. אז מה בדיוק מתכוונים חז"ל בלימוד הזה, באמירה הזאת, מיד כשבאים לארץ עלינו לנטוע עץ? אלה הם השאלות, ונלך לאט לאט בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר פלאי 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 פלאים. נאמר בחז"ל בקטע התשיעי, תנא דבי חזקיה, כתיב, ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. זאת אומרת, כל מכה שברוע לה מכה את המצרים, יש במכה היבט, שעל ידי ההיבט הזה, אנחנו נשארים בריאים. איך נאמר בפסוק, כל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. נגוף למצרים, רפו לישראל. והואיל והמכה שבה אנחנו עסוקים היום, מכת הארבה, כי הרי מחברת אותנו לט"ו בשבט. מה אנחנו יודעים על המכה הזאת? מה יודעים על הארבה בכלל? ראשית, בתנ"ך מצאנו 8 סוגים של ארבה. 8 סוגים. ובפסוק אחד ביואל מופיעים 4 סוגים מתוך 8. בקטע העשירי, יתר הגזם אכל הארבה, יתר הארבה אכל הילק, יתר הילק אכל לחסי. בפסוק אחד, 4 סוגים של הארבה, ויש עוד 4. אבל המעניין הוא, שלמרות שישנם 8 סוגים של הארבה, סוגים שונים, אומר לנו שלמה המלך במשלי, בקטע ה-11, 4 הם קטני ארץ, והם החכמים מחוכמים. יש בעלי חיים קטנים, אבל הם חכמים. מה שנוגע לנו זה הרבה. נאמר בפסוק כ"ז, מלך אין לה הרבה, ויצא חוצץ כולו. מלך אין לה הרבה, פירוש הדבר, כשהרבה מגיע, הלוקוס, הרבה מגיע, הוא מגיע כנחיל, זאת אומרת, כמות אדירה, מאות אלפים בבת אחת. וכל המאות אלפים האלה או מיליונים שמגיעים בבת אחת, זה כל הסוגים של הארבה. זה 8 סוגים שונים. אבל כולם באים ביחד. ולמרות שהם באים ביחד, מלך אין לה הרבה. האריה הוא מלך החיות. הנשר הוא מלך העופות. אבל הארבה אין מלך. זאת אומרת, הם ביחד והם לא אחד. כי מלך עושה אותנו אחד. זה הארבה. מלך אין להרבה והיצא חוצץ כולו. אומר המצודות ציון בקטע ה-12, חוצץ, מאוסף, מקובץ, ביחד, אבל לא אחד. מה שמסמל עבורנו הארבה יותר מכל דבר, זה אלה שיצאו איתנו ממצרים. איך קוראים להם? ערב רב. למה ערב רב? הם הרי רצו להיות איתנו, להתגייר. נקרא להם עברים. למה ערב רב? כי הם באו ליצור אווירה, environment, אחר ממה שהיינו רגילים. הם באו לומר אמירה ברורה. האדם הוא חשוב אם יש לו הרבה. הרבה כסף, הרבה כוח, הרבה כריזמה, הרבה. אין הרבה, הוא לא שווה כלום. לא סופרים אותו. לכן, ערב רב, שיהיה לך רב, הרבה, הרבה. והשם השני שלהם זה אספסוף. מה זה אספסוף? אסף, סוף. אוספים ועוד אוספים. זה הרבה. ולכן, נאמר ברמב״ם בקטע ה-13, צאו למד מהי רב המדבר במעשה העגל, בקברות התאווה, וכן רוב הניסיונות, האספסוף היו בהם תחילה. הם ערבבו את הכל, כי הם בלבלו את הכל. הם באו והציעו לנו חיים, שמה שעושה את האדם חשוב, אם יש לו הרבה הרבה, לא משנה מה. ולכן אין הרבה בשר, ואין הרבה אוכל, והכל אותו דבר, והם עשו את כל המריבות. ואילו אנחנו, עם ישראל, המיוחד שלנו, זה לא הרבה. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. המיוחד שבנו זה האחד. כל אחד הוא מיוחד. כל אחד הוא חשוב. כל אחד הוא עולם ומלואו. ולכן, יעקב אבינו, ערב מותו, אומרת הגמרא בפסחים בקטע ה-15, אמר רבי יהושע בן לוי, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד אליכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים. נסתלקה ממנו שכינה. שמתם לב מה כתוב פה? ויקרא יעקב אל בניו. מה זאת אומרת? מה קרה? הוא קרא להם. אז מה הם עשו? הם באו. אז אם הם כבר באו ונמצאים אצלו בבית, למה כתוב ויאמר אספו? הם כבר הגיעו. אומר להם יעקב, ילדים יקרים, לא מספיק שאתם פה ביחד. אני רוצה שתהיו אחד. אספו, תהיו אחד. והם אומרים לו, אבא, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. כשם שאין בלבך אלא אחד, ככן בלבנו אל אחד. אנחנו אחד. גם כשנוסעים במטוס, נמצאים ביחד. אבל זה לא אחד. כל אחד עם השפה שלו, עם ההנהגות שלו, עם התרבות שלו. בורא העולם רוצה, אברהם, יצחק, יעקב, האבות, האימהות, שנהיה אחד. וזה הילדים אומרים לאבא. ולכן כשירדנו למצרים, והתחילה הגלות, נאמר בקטע 14, והי שם לגוי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. לגוי, מה זה מצוינים? זה לא קיבלו A פלוס. מצוינים, מיוחדים, שונים. מיד ידעו לזהות אותם. כי לא שינו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. זה נקרא מצוינים. שם. מה שמסמל את האחד שבנו. יותר מכל דבר. האחד שבנו יותר מכל דבר זה עץ השדה. כי תראו את העץ. מה יש בו בעץ? תראו כמה חלקים. יש שורשים וגזע. ענפים, עלים, פרחים, פירות ועוד חלקים נוספים. ולכל החלקים האלה שיש בעץ, אנחנו קוראים עץ. המילה הכי קצרה, שתי אותיות, עץ. כי המיוחד בעץ, שכל החלקים כולם בעצם הם אחד. אפילו הפרי, העץ נקרא על שם הפרי. אם זה עץ תפוזים או עץ תפוחים. ובורא העולם כשברא אותנו, הוא ברא אותנו בצלם אלוקים. אומר הגר"א, צלם בגימטריה עץ. צלם בגימטריה עץ. בורא העולם ברא אותנו בדיוק כמו עץ. שנגדל ישר, נעשה פירות ופרי פירות. ונגדל ישר, נאכל גם את פרי העץ. אבל כשאדם לא גדל ישר, אז הדרך השנייה שהוא גדל כלפי מטה. וכשהוא גדל כלפי מטה, מה הוא מוצא למטה? את עשב השדה. מאכלו של האדם מראה את מקומו. או עשב השדה, או פרי העץ. ולכן, כשבורא העולם מעניש את האדם אחרי חטא, עץ הדעת, נאמר בקטע ה-17, ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו. הארורה האדמה בעבורך, ביצבון תאכל לכל ימי חייך. וקוץ ודרדר, תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. אומרת הגמרא בפסחים בקטע ה-18, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, וקוץ ודרדר תצמיח לך אדמה, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה? אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אני והחמור נאכל באותה צלחת? כן, החמור אוכל את עשב השדה, וגם האדם. כי אם האדם מעשיו מעשה בהמה, מאכלו מאכל בהמה. אם האדם מעשיו מעשה אדם, מאכלו עץ השדה. דהיינו, את פירות האילן. האילן. זה. חזם מלמדים אותנו. ולכן כמה נפלא שרק ביצירה שלנו וביצירת האילנות נאמר בקטע ה-16 וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כי האדם והעץ, העץ והאדם זה אחד. אם כך, הערב רב, האספסוף, מה שמסמל אותם זה ההרבה, הלוקוס, מכת ההרבה. כי זה מה שחשוב להם. מה שמסמל אותנו זה העץ. אז ההרבה אכל את כל עץ השדה. כשההרבה מגיע נחיל של הרבה, מיליונים, מאות אלפים, עולים על איזה עץ, תוך כמה שעות לא נשאר מהעץ כלום. כמו בנגריה, חותכים את העצים, מה יש על הרצפה? את הנסורת. כלום, לא נשאר שום דבר, הכל מתפורר. זאת אומרת, ההרבה בעצם בא לעמוד מולנו, להציע לנו הצעה שחס וחלילה יכולה לפורר את הכל. לכן, זה הקשר בין מכת ההרבה לט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. זה גם עבורנו מעין ראש השנה. תכף נסביר איך. מי שעומד מול ההתחלה הזאת, מול ראש השנה הזה, זה ההרבה. זה ההרבה במצרים, וזה הערב רב הספסוק ביציאה ממצרים. אם כך, כמה נפלא. נלך צעד נוסף. נבין יותר עד כמה העצים בחיינו, בכל מקום שהם יהיו בעולם, זה המירר, זה המראה שלנו. דבר מדהים שלא תמיד שמים לב אליו. בפעם הראשונה שאנחנו פוגשים עץ בתורה. איפה פוגשים עץ בתורה בפעם הראשונה? ביום השלישי של הבריאה. בורא עולם אומר, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ, עץ פרי, עושה פרי. ותוצא הארץ, עץ עושה פרי. בורא עולם רצה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. עץ פרי עושה פרי. מה עשתה האדמה? עץ, שהוא עץ, והפרי הוא פרי. אז מה נאמר שם? ויאמר אלוקים, תוצא הארץ, עץ פרי עושה פרי. ותוצא הארץ, עץ עושה פרי, וירא אלוקים כי טוב, וירב ההיא בוקר, יום שלישי. לא מבין? כי טוב? איך יכול להיות כי טוב? הרי האדמה עשתה בדיוק הפוך. כי רע, מה זה כי טוב? בורא עולם מרוצה ממה שקרה? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא טוב, זה רע. בא אוהב ישראל ומלמד אותנו דבר נפלא, רבי יהושע אשל מיאפטה, דבר נפלא. נאמר את זה רגע בעל פה ואז נראה בפנים כמה קטעים. דבר מדהים. בורא עולם ברא את העולם ולתוך העולם הוא הכניס אותנו, האדם, שהוא בעצם מלך הבריאה. מלך הבריאה. ואם האדם עושה את מעשיו כראוי, הוא מרומם את כל הבריאה כלפי מעלה. ונתנה הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פריו, והשיג לכם דייש את בציר, השיג הציר את זרה. בקיצור, שפע אדיר בכל המובנים, בריאות, ברכה ושמחה בכל הזמנים. אבל אם לא, האדם לוקח את העולם למטה. לקוץ ודרדר, לצונמי, לטורנדו, לרעידות אדמה, לחורבן. והכל מתחיל להתפרק. האדמה ידעה את זה. כי הרי האדם הוא בא מאדמה שלתוכה מכניסים נשמה. אז האדמה, שורש הבריאה, סוד הבריאה, יודעת עוד דבר. שאם האדם פעם אחת יחטא, הוא איבד את הכל. האדם הוא המרומם של הבריאה. האדם לוקח את הבריאה לרמות בלתי נתפסות. הדור שלנו רואה את זה הרי בחוש. איך אמרו כמה חתני פרס נובל? הבינה המלאכותית שיש היום, שהכל דרך רובוטים, ושליטה מרחוק ברמות קונטרול, זה חידוש הרבה יותר גדול ממה שהביא לעולם אדיסון את החשמל. שאנחנו נראים בלי חשמל בכלל, זה לא חיים. מה שהולך לקרות בשנים הקרובות, הבינה המלאכותית עתידה לקחת את העולם למקומות שבכלל לא דמיינו שדבר כזה יכול לקרות. זאת אומרת, יש לנו את הכוח לרומם את העולם למקום ענק, גבוה. אבל באותה מידה גם להוריד אותו. והאדמה ידע שאם האדם פעם אחת חוטא, נגמר הסיפור. מה עשתה האדמה? בורא העולם בא ואמר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. אומרת האדמה, לא, לא. התוצא הארץ עץ, זה עץ, עושה פרי. פרי זה פרי. ולמה? כי מחר, כשאדם יחטא, ובורא העולם יגיד לו, מה עשית? אייכה? יאמר האדם, ריבונו של עולם, אתה צודק, סליחה. אבל זה לא אני. זה לא רק אני. אתה בראת אותי אדמה ונשמה, וקיבלתי את ה-DNA של האדמה, וכבר האדמה לא שמע בקולך. אז זה כבר עבר אליי שגם אני לא תמיד שומע בקולך. לכן זה לא רק אני. תן לי עוד הזדמנות. ובורא עולם שומע, מקבל, ונותן עוד הזדמנות להתחיל מחדש. לכן בזה שהאדמה לא עשתה את רצון הבורא, היא אפשרה לנו להמשיך להתחיל מחדש ולתת לעולם הזה קיום לא חד פעמי, אלא קיום מתחדש כל הזמן. ולכן כמה נפלא, ודאי כולם זוכרים את הפסוק בסוף התוכחה, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם. עד כאן זה בסדר גמור, ברית אבות. והארץ אזכור. מה זה והארץ אזכור? אני אזכור גם לארץ שלא שמע בקולי והצילה את האדם ונתנה לו אפשרות לבוא. רגע, זה לא אני, רק הקדוש ברוך הוא. קיבלתי DNA לא בסדר מהאדמה, תן לי עוד הזדמנות. ובורא עולם נותן, והארץ אזכור שאנחנו יכולים תמיד להתחיל מחדש. בואו נראה בפנים בקטע ה-19 נאמר, נראה לא את הכל, לכאורה ייפלא מאוד, מאין בא זה שתחטא הארץ נגד יוצרה וקונה יתברך, בשלמה מן האדם שהוא בשר ודם, שאח שפיר לפעמים שיחטא, מפני היצר הרע שוכן בקרבו, ומתאו בכל עת מדרך הטובה ישר, חס ושלום. ומאיתו התברך ניתנה בחירה חופשית לאדם, לעשות כרצונו וחפצו, וללך בדרך אשר יבחר לעצמו לטוב. אבל לאדמה? מה יש לאדמה סיבה לחטוא? לאדמה אין יצר הרע? ובהעיר לב הפסקה הבאה, הנה באמת הארץ לא חטא כלל, ועד רבה עשתה עבודה גדולה ומסירות נפש, בזה שלא חסה על קלקולה וכבודה, כמו שנאמר גדולה עבירה לשמה. כי מה קרה, אני מדלק כמה שורות, העולם הזה נברא, ועל העולם הזה שליט על הכל האדם, אשר נחלק גופו מן האפר מהאדמה, ונשמתו היא מאוצר הנשמות החצובות מתחת כיסא כבודו יתברך, והכל בידי האדם, ותלוי ממעשה. ואם ילך בדרך הטוב הישר, אז יהיה עלייה לכל העולמות, וכל הנמצאים. אם חס ושלום יקלקל מעשיו, יפגום הכל חס ושלום, וירדו למטה כל הנבראים הרוחניים והגשמיים. אז, רואים בקו המסומן, אז, התיישבה הארץ בליבה ואמרה, כיוון שהאדם קרוב לחתו, מחמת יצרו הרע, ואז יבוא פגם גדול בשורש נשמתו, ולא יועיל שום תיקון ותשובה. אשר לזאת התחכמה האדמה ושינתה תחילה ציווי הבורא יתברך, כדי שאחר כך כשיחטא האדם חס ושלום יהיה לו המטלה נכונה, והוא מפני ששורש גופו הוא מן האדמה. לאדם יהיה סיבה, שורש גופו מן האדמה ששינתה מכבר רצון הבורא יתברך, ותולים הכלכלה במקולקל, ולא יתלו החיסרון והסירחון בנשמה הרוחנית. פילי פלאים. ולכן למר למעלה בקטע ה-20, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. על פי זה נבין, וזכרתי את בריתי יעקב, יצחק ואברהם, והארץ אזכור, בשלמה שכירת האבות, ניחא, שבזכותם יגן עלינו. אבל מה מעני שכירת הארץ? אך לדרכנו ניחא, זה ברור. אזכור את הארץ אשר חטא, וממנה נלקח האדם, והארץ גרמה שיקלקל האדם וילך אחר חומרו הרע, אבל מצד נשמתו לא היה חוטא כלל, ולכן אני נותן לאדם עוד הזדמנות להתחיל התחלה חדשה. אז ט"ו בשבט, על פניו נראה יום חול רגיל, אבל ט"ו בשבט מקפל בתוכו יכולת להתחיל מחדש, לא פחות מיום כיפור. התחלה חדשה. רק בדרך כלל התחלה חדשה באה עם תענית. יום כיפור וניתם את נפשותיכם. כל האוכל ונחייתה הנפש היא. חתן, התחלה חדשה, תענית. לא יורדים גשמים או יש איזה קלקול אחר, מתענים, ואז משנים את המצב הרע, ומתחילה התחלה חדשה. פעם בשנה יש התחלה חדשה, בלי תענית. עם אכילה, ט"ו בשבט. התחלה חדשה. וההתחלה החדשה הזאת, אנחנו מבקשים בה, שלא נשאר בהתחלה, אלא שההתחלה הזאת תוביל את כל אותנו, עם ישראל, למה שהיה בהתחלה. מה היה בהתחלה? גן עדן. מה היה בגן עדן? טעם העץ כטעם הפרי. טעם העץ כטעם הפרי. אז לכן דווקא בט"ו בשבט מתפללים על אתרוג מהודר. כי האתרוג זה העץ היחיד היום פה בעולם שטעם העץ כטעם הפרי. זה האתרוג, תחתכו חתך מהגזע, אותו טעם של לימון, מין, אתרוג, בגזע. אז אנחנו בט"ו בשבט יכולים לדחות כל תענית, כי כל תענית עניינה, דרך התענית נתעורר בתשובה ונתחיל התחלה חדשה. בט"ו בשבט אפשר להתחיל התחלה חדשה בלי תענית, זה ט"ו בשבט. אבל לא רוצים להישאר בהתחלה, רוצים לקחת את זה הלאה והלאה, להגיע למה שהיה בהתחלה. ומה היה בהתחלה? טעם העץ כטעם הפרי. לכם מבקשים את רוג נאה, מהודר, כי זה מסמל את מה שהיה. מעין מה שהיה. ואנחנו רוצים לחזור לכל מה שהיה. אם כך, נפלא הדבר, כאשר מגיעים למראה, והמים מרים, נאמר, ויורה השם עץ והמתקו המים. אומר רבינו אפרים על התורה בקטע 22, ויורה השם עץ, השליך לו הקדוש ברוך הוא עץ מגן עדן, ומרוב המתיקות העץ, השליחו במים ונמתקו. עץ מגן עדן זה עץ שטעם העץ כטעם הפרי. זה עץ מגן עדן. ולכן, פילי פלאים, אף על פי שהיום אין לנו טעם העץ כטעם הפרי כמו שהיה אז, אבל זה רק בעצים. בנו, אנחנו עם ישראל, יש לנו טעם העץ כטעם הפרי. הגמרא אומרת במסכת תענית שחכמים כל אחד הלך לביתו, כל אחד ביקש מחברו ברכה, כי אבי מפטרה מידדי אמר ללבר חמן, אמר להם, שואל לך משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה הולך במדבר, היה רעב, עייף וצמא, מצא אילן שפירותיו מתוקים צילונאי, אמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו, שתה ממימיו, ישב בצילו. כשביקש ללך, אמר אילן אילן במאה ברכך. אם אמר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים. שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה. שתהיה אמת המים עוברת תחתיך, הרי אמת המים עוברת תחתיך. אלא יהי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. אף אתה במה אברכך. אם בתורה הרי תורה, אם באושר הרי אושר, אם בבנים הרי בנים, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מאיך כמותך. איך אומרים אומות העולם? התפוח לא נופל רחוק מהעץ. כך אומרים אומות העולם. איך אנחנו עם ישראל אומרים? התפוח בכלל לא נופל, הוא נשאר על העץ. למה הוא צריך ליפול? אתה טעם העץ כטעם הפרי. הוא לא צריך ליפול. ויותר מזה, תראו דבר נפלא, דוד המלך מברך זוג, מברך זוג לברכה מיוחדת, והברכה המיוחדת הזאת מופיעה בתהילים, בשירי המעלות, בין זה שיר המעלות שנוהגים חלק מהקהילות לשיר את זה מתחת החופה. והסיבה ששרים את זה מתחת החופה, כי בין היתר נאמר באותו מזמור, אשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. כן? שיר המעלות, קכ"ח, אשרי כל ירא השם, ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשתך כי גפן פוריה בירקתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, כי הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, יברך השם מציון, ורבת ובירושלים כל ימי חייך, ורבנים לבניך, שלום על ישראל. מתאים מאוד לחופה. אבל מה שמאוד לא ברור בברכות האלה, דוד המלך אומר, מה? אשתך כגפן פוריה. טוב, זו ברכה גדולה. האישה תהיה כמו גפן. אוהו, מה זה גפן? עץ עם שמחה, צמיחה, יין ישמח לבב אלוש, הפרי עצמו מיוחד מאוד, בריא, הרבה מעלות יש בו. זה באמת ברכה. האישה יהיה בגדילה, צמיחה, שפע, ברכה, כל הדברים הטובים. אבל למה בניך, הכוונה ילדיך, כשתילי זיתים, אי אפשר לבחור איזה עץ מתוק? דווקא זיתים? אומרת הגמרא באילו מציאות, כשאדם הולך ברחוב, כאן, הוא רואה כמה תפוזים, תפוחים, נראים מצוין, ברחוב, משהו משהו, מתחיל לאסוף אותם. למה לא? זה נראה טרי. פתאום ניגש אליו יהודי, אומר לו, תשמע, חבר, זה מייעץ שלי, אתה לא רואה? זה נפל ברחוב, זה שלי. הוא לא צריך להחזיר לו את זה. למה? כי אין סימן בפרי, בוודאות שהוא מייעץ הזה. מסתבר שזה מפה. 99%, אבל לא 100%, לא צריך להחזיר את זה. אבל אם אדם הולך ברחוב ומתחיל לאסוף זיתים שנפלו מהעץ, בא בעל הבית אומר, סליחה אדוני, זה מהעץ שלי, אפשר לדעת על כל זית מאיזה עץ הוא בא. אז בניך כשתילי זיתים סביב שולחניך. דרך הילדים אפשר לראות לאיזה עץ הם שייכים, כי טעם העץ כטעם הפרי וטעם הפרי כטעם העץ. זה יש לנו. ט"ו בשבט, זה הזמן שבו מתחילים מחדש, וההתחלה הזאת כוללת שיש לנו יכולת לבקש, שבאמת נתחיל מחדש עם התלהבות מיוחדת, ובאמת נזכה שכל פירות שיוצאים מאיתנו, טעם העץ יהיה כטעם הפרי, טעם הפרי יהיה כטעם העץ. זה ט"ו בשבט. ולכן, מבחינת הבריאה, שימו לב, לעולם, כל התחלה חדשה מתחילה עם עץ. בורא עולם ברא את העולם והייתה השם גן בעדן. יעקב אבינו יורד למצרים, הלך לקוץ הרזים שנטע זקנו, וכל ילד מקבל חלק מהעץ של אבא, של סבא אברהם, נוטים את זה מיד במצרים. מגיעים לארץ, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ. בגאולה עתידה, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו לאפרים, עץ אחד וכתוב עליו ליהודה, והיו לאחדים בידיך. הגמרא אומרת, תינוק נולד, תינוקת, שותלים עץ לכבוד התינוק, אמא ואבא, ועץ לכבוד התינוקת. הילדים גדלים, העצים גדלים. הגיעה חתונה, התינוקת נעשתה קלה, והתינוק נהיה חתן. מורידים שני ענפים מהעץ של התינוק חתן, עץ של התינוקת קלה, עושים איזה מקלות לחופה. תמיד התחלה היא עם עץ, כי בכל עץ שלושה חלקים. שורשים, גזע ופירות. אלה החלקים העיקריים. שורשים מסמלים תפילה, מתקרבים למקור, לקדוש ברוך הוא. גזע הטרנק מסמן תורה, עמוד החיים תורה. פירות מסמלים מצוות ומעשים טובים. לא כתוב כאדם שורש השדה. או גזע, כי אדם עץ השדה. השתדל תמיד לחבר את כל המרכיבים האלה ביחד. תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. פעם זה יותר, פעם משהו אחר יותר. לחבר את הכל ביחד. לכן, כל בוקר, אנחנו אומרים, והערן היינו בתורתך, זה הגזע. דבק ליבנו במצוותיך, זה הפירות. ויחד לבבינו לאהבה ולראה את שמך, זה השורשים, זה התפילה. ואז מקבלים עול מלכות שמיים. וכל בוקר, בכל ימות השנה, כל יום, אין יום בשנה שלא אומרים את זה. והוא יפתח ליבנו בתורתו, זה הגזע. וישם בליבנו אהבתו ואירתו, זה השורשים, התפילה. לעשות רצונו זה הפירות. אז לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. נוכל רק לעשות פירות וחיים. כי בחיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו גם נטייה. לכן כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ שאנו. הרי כשבאים לארץ לא נוטים עצים, פה לא מדובר רק על עץ שבגינה או בשדה. פה מדובר עלינו. שאנחנו ניטע את עצמנו במקום שאפשר לעשות פירות ופרי פירות. כמו שבתפילת מוספים של שבת, ותיטענו אותנו בגבולנו. במקום הנכון, במקום המתאים. אז זוכים לברכה הגדולה. זה מה שחזם מבקשים ללמד אותנו. ט"ו בשבט, חד ומיוחד הוא. אין בו ממש, כלום, כלום. שמוציא אותנו מסדר היום. אפילו לא מדליקים נרות כמו שאמרנו. שלא לדבר, אין קידוש, אין הבדלה, אין סעודה, אין איסור מלאכה. אבל זה התחלה חדשה. זה התחלה שדוחה תענית, כי לא צריך תענית. עצם היום כולו התחלה חדשה. אבל לא רוצים להישאר בהתחלה. רוצים להגיע למה שהיה בתחילה, שכל אילנות השדה, טעם העץ יהיה כטעם הפרי. מתפללים על אתרוג, שזה יש לנו היום, שהוא טעם העץ כטעם הפרי, ורוצים את זה בכל האילנות. מול זה, איך חיים את החיים האלה, איך זוכים להתחלה הזאת, שאנחנו מבינים מה זה עץ. השורשים, הגזע והפירות, זה עושה אותנו אחד. לא רק ביחד. מול האחד הזה תמיד, בכל דור, עומדים עלינו, ערב רב כזה, ערב רב אחר, הרבה כזה, הרבה אחר, שמה שחשוב בחיים זה הרבה. אבל אנחנו עם האחד. ולכן, כדי לשמור על האחד הזה, כל אחד נוטע את עצמו בגבול המתאים לו, ששם אפשר לעשות פירות ופרי פירות, אז זוכים במאה ורכך, פירותיך מתוקים, המתאמה עוברת ארתך צלחה נאה, ושכל פירות שיוצאים ממך יהיו כמותך. זה הברכה הגדולה. ולכן, שגם אנחנו אוכלים את הפירות, שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מבחים אחר כך ברכה מעין שלוש, מה נאמר שמה על תנובת השדה ועל ארץ מנה טובה, שרצית ומכנת לאבותינו, מה נאמר בסוף, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ולא מספיק, ועלינו לתוכה עוד שלב, סמכנו בבניינה עוד שלב, ומעל הכל נאכל מפריה ונשבע מטובה. כשיודעים לעשות את הפירות ואת הפרי פירות, אז נזכה באמת לאכול מפריה, לסבוע מטובה, ונברך אותך, בורא עולם עליה, בקדושה ובטהרה, ונזכה מהט"ו בשבט הבא עלינו לטובה, מהשמחה הגדולה, להגיע לשמחה של אז ירננו עצי היער, השמחה הגדולה של הגאולה, שנוכל באמת כל אחד ואחד להיות איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, לעשות תמיד פירות ופרי פירות, ולאכול מפריה, לסבוע מטובה, ונברכה עליה בקדושה ובטהרה. שבוע הבא כרגיל, יום שלישי בלילה, זה ט"ו בשבט. שיעור כזה לתת בשבוע הבא, זה לא זה. עכשיו יש שבוע, בשבת, כשאתה מדבר על זה, אני רואה יותר מוכנים.